מי מחכים לך?
זה עבד, לא מאמין שזה עבד.
ברוכים הבאים ל-The Sweep.
שלום, 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 וברוכים הבאים לפרק 106 של The Sweep, כרגיל איתי בפאנל, סתיו נמש!
שלום!
סגב מטוס?
מפיק העל שלנו, ברוכים הבאים לך, נעים מאוד לארח אותך פה אצלנו בתוכנית.
אני לא.
איפה הוא קצת להציג, קצת לפרגן.
ראית פעם אחת לוקחים לו את זה ותראה איך הוא.
ברח, ברח עם השלום של סתיו, ורק תדע שאני אפילו לא הקראתי את זה.
אפילו לא.
אפילו לא. נתחיל, יש לנו המון מה להגיע היום, הרבה סאונדים טובים, הרבה נושאים, פרק מגוון שכזה, פינה חדשה, משהו מצחיק מהשבוע, ההתקלה אולי תהיה, אולי לא תהיה. נתחיל, כמו תמיד, עם סקרים.
אבדול.
לא רעש.
חברים, שלושה סקרים לפנינו. האם הקרוס אובר של הרדן על וסלי ג'ונסון הפיל אותו עד פנאתינייקוס?
כן.
53% אומרים שבהחלט כן, והם צודקים מאוד.
שיו.
אפילו מזווית אחרת, עדיין כן.
מאוד מורזב מכל מי שהצביע לו.
איך אפשר להצביע לו?
איך אפשר להצביע לו?
זה חד משמעי, כן.
הוא נפל.
עד לפנת הנייקוס.
לגמרי. לפנת הנייקוס.
גם טכנית זה נכון.
קליספרה. זה הדבר הבא שהוא אמר, שאמרו לו, זה קליספרה.
חבר'ה, מי יותר טוב ביניכם? שאלנו את הקהל כמובן. ג'ורדן של שנות ה-90.
כל זה סקרים.
עוד ג'ורדן אם היה משחק היום.
צריך לתחות את זה סקרים רק של שלושתנו, ואז באמת ילדתנו.
נכון. חבר'ה, 66% נוקאוט לפריים ג'ורדן ב-90s. רק 34% הצביעו לפריים ג'ורדן ב-2019. מה אתם אומרים על זה?
תראי להגיד משהו קליק ביתי. אם אתם כל כך בטוחים שג'ורדן היה רק ככה ב-90s, זה לא הופך אוטומטית את מי שמשחק היום ל...
יותר טוב? אופה...
בואו!
וואו!
וואו!
אז סגב, כמה הצביעו לג'ורדן ב-90s?
לא, לא, אני רוצה לעשות סקר. האם מי שמשחק היום יותר טוב?
אתה יכול לשים את זה בסקר, אין לי בעיה.
אתה רוצה להוסיף כאילו...
אבל אני רוצה להוסיף עוד סקר. לא, לא, אני רוצה עוד סקר, חוץ מזה. זה סקר טוב מה שאמרת. האם לברון ב-90s, פריים לברון ב-90s, היה מנצח את פריים לברון ב-2019? או פריים לברון בעשור הזה?
אבל זה השאלה בערך.
לא, בסוף, תראה מה אני עושה להם, אנחנו עושים להם טריק. אם...
אלת.
בסדר.
אוקיי, אתם מוכנים לסקר האחרון?
כן.
דביר.
כן.
אם אתה זוכה באליפות מבוכים ודרקונים,
כן.
האם אתה אלוף או לוזר?
כן.
58% אומרים אלוף.
מה?
אלוף, דביר. אני לא יודע איך זה קרה. לא ברור
באיזה... יש לי שאלת סקר.
באיזה מעגל המאזינים שלנו?
כמה מאלה שהצביעו בעד אלוף הם שחקני מבוכים ודרקונים? מה שהוא אומר לי, 100%. כי אלוף ומבוכים ודרקונים
זה ביחד. יש פה כמות תלת ספרתית של אנשים שהצביעו. זה לא יכול להיות שיש פה כל כך הרבה שחקנים מבוכים ודרקונים.
בית לדעתי...
יש הרבה על די כפה בעולם.
לדעתי זה כאילו נשמע להם מגניב והם לא יודעים מה זה.
לא, לדעתי אנחנו...
לא יודעים מה זה.
אנחנו חושבים על זה טוב
מדי. מבוכים ודרקונים, משחקי הכס וזה, מגניב, יאללה, דרקונים.
אנשים רואים זכה באליפות, אומרים אלוף. בלי לחשוב בכלל. שמדובר במבוכים ודרקונים.
מבוכים ודרקונים ואלוף, זה כמו להגיד שהנאצים היו ליברלים?
חוק גודווין.
ארצ'י גודווין.
ארצ'י גודווין. טוב, זה היה אסקרים?
אלו היו אסקרים, דביר, חזרה אליך.
מעולה, יופי.
האולפן.
תודה רבה. ו...
זה מצחיק, כי פעם הוא לא היה.
לתקופה.
פעם, בשלושה פרקים הוא לא היה.
בין פרק 60 ל-80 ל-102, כן.
סתיו, היו אתה מוכן את הסקרים ולהעביר לי קולה?
אני יכול להעביר לך קולה, וסתיו מוכן להסקרים.
אני מוכן עם הרשמים, הסקרים עשינו.
את הסקרים עשינו, דביר.
צודק.
זה מה שקורה שמקליטים כל כך מאוחר.
ושני פרקים ברצף. אני מוכן, אני לא יודע מה איתך.
אתה לא מוכן, אתה מוזג קולה.
אתה יודע שאני לא מוכן. עכשיו אני מוכן, אני יודע מה איתך.
טוב. דביר, קורבי קרמלו אנטוני אומרים שקרמלו רוצה סיבוב פרידה כמו וייד. אני לא יכול לחשוב על הקבוצה שתרצה לתת לו סיבוב פרידה. אני גם לא יכול לחשוב על קהל שרוצה להיפרד ממנו. אני כן יכול לחשוב על קבוצות שיעשו לו סיבוב, בבקשה תלך. ובכל זאת, קרמלו אנטוני, וושינגטון וויזרד, סיבוב פרידה, מסלול התנגשות. אם כבר סיבוב פרידה, איך הוא לא מקבל כזה בנבחרת ארצות הברית? אולי כי המאמן החדש והצעיר מפחד לזמן מישהו כמו קרמלו? דייוויד גריפין אומר שהתקופה בקליבלנד הייתה אומללה בגלל לברון. דייוויד גריפין, אני אומר שבלי לברון כל הקריירה שלך הייתה אומללה. ולמי שיגיד אחרת, אני אזכיר כמה הילייטס. הבחירה בדיון וייטרס, הבחירה באנטוני בנט, המינוי של ביירון סקוט, המינוי של דייוויד בלאט.
אאוץ'.
אם אני דייוויד גריפין, אני אומר פעמיים תודה ללברון. קודם על התואר בקליבלנד, ואחר כך שהוא עשה איתי את הטרייד על דייוויס. גריף. אם כבר דייוויד גריפין, הוא נראה כמו השחקן שישחק את לואי סי-קיי, בסרט כושל על עלייתו ונפלתו של הקומיקאי. פטריק פטרסון כנראה מצטרף לקליפרס. יולי. 44 נפצעו כאשר גל ענק פגע.
וואו, האם יש יותר יולי מאשר פטריק פטרסון מצטרף לקליפרס? האמת שזה כל כך יולי שזה אוגוסט.
גם נכון.
האם הוא צריך לקבל כזה?
כפול. 44 נפצעו כאשר גל ענק פגע במתרחצים לבריחת גלים בסין. הרשויות בסין, תודה דביר, טוענות כי תקלה טכנית גרמה להיווצרות גל קטלני בבריחת הגלים. כמו כן, הרשויות בסין מכחישות שהגל נוצר מחבלה של עובד ממורמר ביומו האחרון. אלו היו רשמים השבוע.
יפה מאוד.
דרך אגב, לכל הגאונים שיגידו, דייוויד גריפין לא היה GM שבחר באנטוני בנט, הוא היה וייס פרזידנט אוף בסקטבול אופריישנס.
תראה את סתיו. תוקף את התוקפים שלו מראש.
פעם הוא אהב. פעם הוא אהב את הקהל. הוא היה עדין איתם.
44 פצועים בבריכת גלים בגלל שהיה גל יותר מדי גלי.
יש מצב.
אתה אפילו לא יודע, אתה יודע מה השם של המתקן בזה?
כן, טייפון.
צונאמי פול.
צונאמי פול, כן.
צונאמי פול, מעולה.
אוקיי, אז עם מה אתה רוצה להתחיל? שבעת בעלי הקבוצות?
אוקיי.
לא, זה לא מה שאנחנו רוצים להתחיל איתו, נכון?
לא.
בוא נכנס
לאווירה.
לאווירה. ג'רמי לין מחפש קבוצה. ויש לנו סטאפ שאנחנו רוצים לזה, או שפשוט נשמיע את
ג'רמי?
Man, it's hard. 真的好难.
Life is hard.
人生真的好艰难.
In English, there's a saying, and it says, once you hit rock bottom, the only way is up. But I... Rock bottom just seems to keep getting more and more rock bottom for me. And so, free agency has been tough. Because I feel like, in some ways, the NBA has kind of given up on me. And... after the season, I had to get ready for this Asia trip. And it was the last thing I wanted to do. Because I knew for 6 weeks, I would have to just put on a smile. I would have to talk about a championship that I don't feel like I really earned. I have to talk about a future that I don't know if I want to have. And honestly, it's embarrassing and it's tough. I always tell myself, if I have a son, I don't want him to make the NBA. You don't have to deal with fame. You don't have to deal with living your life and having all your failures on display to the whole world. A lot of you guys here are going through something even worse. Shishidaja Wan.
Shishidaja.
לא זכרתי שזה מסתיים ככה.
Shishidaja Wan.
טוב, סדר, בזמן שאנחנו עובדים פה, תכין לנו קטע רק של השישי וואו, של איך זה מסתיים. טוב, סליחה, זה כאילו, אני לא יודע איך להתחיל עם זה. יש לך מקום שאתה רוצה להתחיל?
אני אתחיל במקום שהוא פחות מגעיל. אם אתה שומע את הפסנתר הזה מנגן בחדר.
לא, זה היה השלב הבא שאתה צריך להגיע אליו.
אבל אני לא רוצה להתחיל מלהיות דוש.
טוב, אנחנו צריכים לעשות את ה... אנחנו צריכים לעבור את השלב הזה כדי לדבר על הפסנתר.
ג'רמי, לסתום את הפה.
כן?
אם אני עכשיו בא לג'רמי לין בגיל 17, ואני אומר לו, ג'רמי לין, תחתום איתי, אני עכשיו מציע לך דיל. Take it or leave it. הדיל אומר ככה, למשך 21 יום, אתה תהיה הדבר הכי מרגש בספורט האמריקאי. אתה תהיה הכוכב בעיר הכי של כוכבים. ויהיה לך, אתה תעשה מעל 60 מיליון דולר בקריירת ה-NBA שלך, וזה מה שאני נותן לך. בגיל 17, ג'רמי לין אומר לי, מה?
אני לוקח את זה.
לוקח את זה.
מה זה ברור? מה זה מין שאלה הזאת?
כי נגיד, יכול להיות שמי אתה שואל את זה, את קרמלו אנטוני, או את, שנגיד, יש לו סיום קרע, גם נוראי, לא פחות משל ג'מין, הוא אומר לך, מה פתאום? אני אעשה יותר מזה. אני אעשה 200 מיליון ואני אהיה השחקן הכי טוב לא רק לבשך 21 יום. אז זיפ את ג'רמי לין, כי לא רק שעכשיו שאף אחד לא רוצה אותך, אתה יכול להתנחם ב-60 מיליון דולר, אתה גם יכול להתנחם בזה שיש לך תואר מהרווארד, ואתה כנראה בחור ממש חכם, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בחיים שלך. אז בו. הייתי דוש מספיק?
כן, אני חושב שזה היה בידוד ממצא את זה מספיק טוב כדי שנוכל עכשיו לעבור לפסנתר ברקע. למה יש לו פסנתר ברקע?
סגב, אתה שומע את הפסנתר הזה, ואתה עומד מחוץ לחדר ואתה שומע את הפסנתר הזה. אתה נכנס לחדר או לא נכנס לחדר?
וואו, זו שאלה טובה ממש. אני חושב שמהסקרנות אני נכנס, אבל זה... תשמע, זה מרגש. אני לא ראיתי את הקטע המקורי.
למה?
מה? מה? איך זה? איך זה?
הוא באיזה ועידה בטייפי, באיזה כנס, והוא מתחיל לדבר. עכשיו, אני לא יודע מאיפה בא
הפסנתר. רגע, אין פסנתר, זה לא על... זה כאילו...
לא ברור מאיפה הפסנתר.
לא ברור מאיפה הפסנתר הגיע. אני לא יודע אם הוא היה במקור, אם הוסיפו את זה אחרי זה לסרטון. זה גם ככה מופיע בכל המקומות שמופיע הסרטון הזה.
כן.
אני לא יכול לדמיין משהו אחר חוץ ממועדון לילה אפל בשיקגו.
כן, מסקר
שיש מישהו כזה. אחד על שהכל שקט ויש מישהו אחד על הפסנתר והוא מספר את סיפור חייו העצוב תוך כדי שהוא
אני אגיד לך, אם הייתי שומע
אתה יודע שהערב נגמרה
לא, לאו דווקא נגמרה
קוס טיפים
אם אני שומע את המוזיקה עכשיו שאתה אומר זה שוב אחרי שדביר קצת קשקש אז אני באמת מדמיין שיש כאילו איזה בר בפנים
בסדר, אם אני אומר לך אבל
איזה בר בשנות ה-30
בואו נשמע את זה שוב דמיינו אבל בר בשנות ה-30 פסנתר אני רוצה שתראו את הקוס טיפים על הפסנתר יש שם קוס לטיפים ו
ונגן עיוור.
וקרוס נוספת לוויסקי.
Man, it's hard. 真的好难.
Life is hard.
人生真的好艰难.
In English, there's a saying, it says, once you hit rock bottom, the only way is up.
שמע, אני... בא לי לשתות. בא לי להיכנס.
לא, אני...
לא?
אני אומר, אני קונה את התיאור של דביר לגמרי, כי אני אומר, זה יהיה אני לבד בבר, והמוזיקה
תחסים דיכון, מלנקולית.
אני ארביץ אלכוהול, וזה יהיה ערב שיגמר.
לא רגע.
בסדר.
זה רגע לאומן.
Man, it's hard. 真的好难.
Life is hard.
רנשן 真的好难.
אני לא נכנס לבר הזה, וגם מעניין אותי אם הבן אדם, אם נגיד, הבן אדם שכתב את המלודיה הזאת, האם זה כאילו אומר, האם הוא מסתכל על ג'רמי לין ואומר לעצמו, מה אתה מתלונן? תראה מה אני עשיתי בקריירה שלי.
אני כותב מלודיות לנאומים של סיום קריירה של שחקנים כושלים.
מדהים.
רק סגב אבסוט מזה.
מדהים.
בסדר, תן לי לשאול אותך. בסיטואציה הזאת בבר, שיש נגן על הפסנתר, שמקריין את סיפור חייו.
שהוא שחור ועיוור.
נגיד.
זה מה שאני מדמיין.
הוא אומר את מה שג'רמי לין אומר, הנגינה של הפסנתר היא נגינה של הפסנתר. האם אתה מדמיין גם את עובדי הבר, הם רוצים להרים כבר את האורות ולקפל הכל הביתה, והם שואלים את עצמם מתי הוא כבר ילך?
ממש לא.
לגמרי.
לגמרי,
ממש
כן.
ממש לא.
כשאתה הגעת לשלב הזה בערב, שזה המון
יותר... זה לא אחד בלילה. זה לא, דבר כזה לא קורה באחד בלילה, דבר כזה קורה בשלוש.
אם היית מכניס לי סצנה כזאת, עכשיו לאיזה משחק באקסבוקס, נגיד, למשחק עלילתי, או לאיזה סרט מרוונים כזה... סטייל משהו ישן כזה.
אבל זה דאון.
בסדר דאון, אבל דאון זה חלק מהחיים. מלנכוליות זה חלק מה...
זה פולני.
סטייל, יש לי רק דבר אחד...
זה כיף.
דבר אחד להגיד לך.
מלנכוליות זה דבר כיף.
דבר אחד להגיד לך.
שני חאומן, life is hard. רנשן שני חאומן.
יורד. תעשה עוד פעם?
שני חאומן, life is hard. רנשן שני חאומן.
שני חאומן, life is hard.
אתה יודע שזה ה-life is hard הכי מצחיק שאתה יכול לשמוע. שני
עכשיו אפשר להתחיל את התוכנית?
כן, שוב. בתוך הדקה
ה-15. אז ישיבת בעלי הקבוצות, אז זה כבר לא שבוע שעבר, זה בעצם שבוע לפני זה.
אולי אפילו עוד אחד.
אולי אפילו עוד אחד אחורה.
אין קוד הסוויפ להביא לכם את הנושאים הכי חכמים לפני שלושה שבועות.
אה, אוף סיזן הכל לגיטימי.
כן.
אוקיי. הרגע, האם באוף סיזן הכל לגיטימי?
וואו, סקר. האם באוף סיזן הכל לגיטימי?
סתם, תן לנו סטאפ לזה.
אז בסוף כל עונה בעלי הקבוצות נפגשים, נפגש בעלי הקבוצות, בדרך כלל זה קורה בלס וגאס, במטרה לדבר על כל מיני דברים שקורים במהלך העונה, וזה סוג של שיחת גם של State of the League בינה לבין עצמם, והמשנה בעקבות, עוד אפשר להתחיל עם אירועי קוואי ו...
כל אירועי הפרי אג'נסי שבעצם הכל נחתם בראשון ביולי, ברגע שהיה...
זה מתחיל עם עוד לפני זה עם ה-Player Empowerment, והמשיך עם... פרי אייג'נסי מאוד סוער, וכמו שדביר אמר, כל העסקאות נחתמות בדיוק על הדקה שכאילו מתחיל המורטוריום, שאז מה, ניהלתם מסע ומתן של שתי שניות?
וכל הטמפרינג של...
אז נושא...
בין שחקנים לשחקנים?
אז נושא הטמפרינג היה אחד הנושאים המרכזיים שדיברו שם, ואחד הדברים יותר מעניינים זה ש... אני לא אגיד לך את המספרים, זה לא 50-50, אבל יש קבוצות שאומרות... חייבים להקשיח את הטמפרינג, לא יכולים להשאיר את המצב הזה כל כך פלואידי, ויש קבוצות אחרות שאומרות, הטמפרינג האלה זה כבר לא רלוונטי, אנחנו חיים בעולם אחר לגמרי, וצריך ללכת לכיוון של, תן לי לדבר עם הבן אדם, תן לי לראות איפה אני עומד, וצריך להתרגל לעולם הזה. אז זה היה נושא מאוד מרכזי, וזה היה בערך שני הקולות של הליגה, כשאדם סילבר הוא סוג של מתווך בין הדברים האלה, היה התייחסות כמו שדביר אמר גם לכל נושא, מה עושים כל סיפור הטמפרינג או הלא טמפרינג בין שחקנים, כי היום זה סוג של מותר, גם פה יש כל מיני חוקים ש...
כן, אדם סילבר אמר אפילו, יש איזה ציטוט שהוא אומר, שבמקרים ש... במקרה המדויק בדיוק של שחקן נשלח על ידי הקבוצה לדבר עם שחקן של הקבוצה היריבה כדי לנסות לגייס אותו, זה אסור. עם זאת, זה בחיים לא נאכף. זאת אומרת, זה לא משהו שחופים אותו.
הוא גם אמר שהוא גם לא רוצה להיות במקום הזה שמתחיל לבדוק טלפונים של שחקנים ו-SMS'ים של מי אתם מדברים. זה משהו שהוא
לא... כן, הוא הבהיר שזה המקום שבו אנחנו נצטרך להיות.
אז זה מאוד מעניין איך מי שבעצם קובעים לאן הליגה הולכת, איך הם מרגישים, ואין הם בכלל ירצו לקחת את זה, כי אם לא כל אחיד, זה לא שמן הסתם, אם יש חוזה שנחתם בדיוק על הדקה, זה אומר שיש קבוצה שעשתה טמפרינג.
נכון.
אז מאוד מעניין, ומאוד מעניין שהטענה של הקבוצות שלא עושות זה, בוא נקשיח, זה שהם עוברים על החוק, זה לא אומר שכאילו אני גם צריך לעבור על החוק, אלא בוא נעמיד אותם כמו שאנחנו אומרים, אומרים זה לא רלוונטי. בעיניי זה דיון מעניין בכלל על מה, איך אנחנו יכולים לחפוף, לאכוף דברים של שיח בין אנשים ב-2019.
זה, כאילו אתה אומר מעניין, אבל אני כבר יודע שהסאבטלט של מה שאתה מנסה להגיד שזה הזוי.
תראה, זה הזוי הניסיון לפקח, מצד שני, זה לגמרי הגיוני להגיד, כאילו, תעזוב את השחקן שלי, הוא תחת חוזה.
השאלה היא באיזה שלב, אם אתה כבר לא יכול לפקח, אתה כבר צריך להקליל את החוגים. היעדר פיקוח פה הוא דבר משמעותי.
אני חושב שנשאלת השאלה כמה באמת יש ניסיון אמיתי לפקח. כי ברור לכולם שקורה טמפרינג עכשיו, בוא נלך, לא נגיד למקרים כמו שמג'יק ג'ונסון אמר, אבל... פול ג'ורד הוא שחקן מצוין, הייתי מת שהוא יצחק אצלי, שזה כאילו, זה לא מעניין אותי הטמפרינג הזה. מעניין אותי שיש כאילו חוק שאסור לדבר עם שחקן, אבל סגרו איתו חוזה ביום שנפתח ה...
אבל שכל הליגה חברים, וכולם מדברים אחד עם השני, השחקנים בינם ובין עצמם, אז כבר אי אפשר לפקח את זה. זה השלב, זה הגשר, ובעיניי הוא גשר משמעותי.
בעיניי, עדיין צריך להסתכל אם יש הבדל בין שחקן מדבר עם שחקן לקבוצה מדברת עם שחקן. כי את השחקן לשחקן, אני מסכים סילבר שאני בכלל לא הייתי רוצה להיכנס לנסות לאכוף את זה. אבל את הקבוצה עם שחקן, זה משהו שחייב להיות סוג של רשמי.
אבל אם אתה קבוצה, אתה פשוט בוחר שחקן שאתה יודע שישמע למה שאתה אומר לו, ואתה שולח אותו שדבר בשמך. כאילו מה, זה כל כך קל. זה כל כך כאילו, זה כבר באותו, זה אותו בית של עניינים, זה לא...
למה ששחקנים וקבוצות לא ידברו מרגע שנגמרה העונה?
זה לא הדיון, הדיון למה...
למה לא? קודם כל יש דיון אחר שצריך להקדים את הפרי אג'נסי לכמה ימים אחרי סוף הפלייאוף.
אני אומר, בגדול, כאילו...
זה בסדר, זה דיון אחד וזה יכול להיות שאפילו יקרה. יש דיון נוסף שמדבר על זה שהתקופה שבין ה... מתי שאפשר להתחיל לדבר, עד השביעי ביולי בעצם, שעד שהחתימות קורות בפועל, לקצר גם את זה. שזה בסדר, יכול להיות שזה גם יקרה. אבל יש הבדל בין זה לבין השיח שהוא, מבחינת הליגה, שקבוצות הם עדיין תחת חוזה. ששחקנים הם עדיין תחת חוזה, שזה כרגע אי אפשר.
זה בכל מקרה, זה עדיין הולך לאותו מקום של... למה לא לתת להם לדבר? זה שהם בחוזה וזה שהם לא חותמים. זה שאסור לך לחתום, זה ברור.
שנייה, אבל ברור לך
ש... כשאתה לא חותם לפני זה, זה ברור.
אתה מסכים עם הליגה שהיא רוצה להיות איפשהו שוויונית?
בסדר, אבל מה זה קשור?
כי אם אתה עכשיו...
זה מייצר יתרון גדול לקבוצות שוב גדול.
כי אם אתה יכול עכשיו לדעת, אם אתה איש קאפ טוב, אתה יכול לתכנן את הקאפ שלך שנתיים קדימה, אתה בא עכשיו לשחקן כוכב ממפיס, ואתה אומר לו, עוד שנתיים יהיה לי את הקאפ. אל תאריך חוזה מעבר לזה, או תדאג לעשות שריחה כדי להגיע אליי. אתה שם פה את הקבוצות החלשות האלה בעמדת נחיתות מטורפת, ואתה נותן עכשיו לקבוצות את הכלי...
מה זה? אם אתה ג'נרל מנג'ר שמנהל טוב את הקאפ שלו, זה הדבר רע?
לא, זה לא דבר רע, אבל הוא מתקשר למה שהוא אמר. קבוצות משווקים קטנים וערים ששחקנים בדרך כלל לא רוצים להגיע אליהם, יסבלו תמיד.
לא יודע.
כשהשחקן מהשוק הגדול יגיד לו...
עד שמישהו יבוא ויעשה מהלך גדול, כי הרי יש לך תקציב, אין קבוצת NBA...
אין לך מהלך גדול.
אין קבוצת NBA שלא יכול לשלם מקס לשחקנים.
אבל אנחנו רואים שני דברים. דבר ראשון,
אז אם אתה מביא שני שחקנים וחושה שחקנים...
יש גבול לכמה מקסים אתה יכול
לשלם.
בסדר, אבל אם אתה מביא שני שחקנים סופרסטאר, אתה מפנה את זה, עושה את התרגיל הנכון, ופונה, ומשכנע, ואומר לך לשחקנים, אתם תשלטו בעיר, ולא יודע מה, אתם נעשה לכם פסל ורחובות.
יש ברדלי ביל, נכון? אם עכשיו הוא יודע שהקליפרס מתכננים עבורו לפנות לו מקסלוט בעוד שנתיים כשהוא יסיים את החוזה שלו בוושינגטון, אז הוא יכול לדעת שאם הוא לא מעריך את החוזה, יש לו מקום מובטח בקליפרס.
בסדר.
זאת בעיה. כי לוושינגטון בחיים לא תהיה דרך
להחזיק. כרגע וושינגטון בעוד שנתיים לא יכולים באמת זה כי הם תקועים וול, אבל בשביל זה אתה אומר
ג'י-אם,
ג'י-אם שמנהל את הקאפ נכון, ואז היית אומר...
אבל זה לא רק
ניהול קאפ. מקל בגלגלים, אז אתה היית מביא את
הארד. לא, אבל אני היום, אתה הולך על מקום של שלילים מול חיובי. אני הג'י-אם של סקרמנטו, אני עושה עבודה מצוינת, אני ניהלתי את הקאפ שלי, בניתי קבוצה של צעירים, ועכשיו אומרים לשחקן, אתה לפני החוזה שלך, אל תחתום, אל תאריך, אני מפנה שתבוא אליי. מה סקרמנטו יכולה לעשות? היא לא יכולה להציע יותר כסף, וגם ככה אנחנו רואים שהמקס קונטרקט בקבוצת אמה, סופר מקס, קורץ לשחקנים רק בקבוצות מצליחות, כלומר, הקבוצות החלשות לא מצליחות להשתמש בכלי הזה כדי לשמור את השחקן שלהם. זה מצב...
מאוד מצליחות, סן אנטוניו, זה קבוצה מצליחה שלא צריכה לשמור על... לא לתת לסופרמקס, קוואי את הסופרמקס.
וכל זה לא ישנה שום דבר אם תתחיל את הדיבורים שלך בראשון ביולי, או תתחיל את הדיבורים שלך בראשון ביוני.
זה משנה אם אתה יכול לדבר או לא.
תתחיל את הדיבורים שלך באחד במאי.
אם אתה יכול לתכנן שנתיים קדימה,
אבל אנחנו לא מדברים שנתיים קדימה, אתה מדבר איתי על חודש-חודשיים.
דבר ראשון, יש שיח שמתחיל במתי פותחים את זה, once נגמר את העונה, לשיח שמדבר על...
השחקן שלך תחת חוזה לעוד שנתיים.
סגב, שנייה.
מותר לדבר איתו?
לא.
לא, אסור לדבר איתו אפילו?
אסור לך להגיד ששחקן לנושא משרה רשמית בקבוצה, אסור להגיד אפילו, זה שחקן מצוין, חלום שיהיה... חלום שישחק אצלי, מתישהו. מספט פגר כזה.
אוקיי. אני חושב שזה, אתה יודע.
זה החוק.
אני אומר, אני חושב שזה לא משמעותי. כמו שאתה אומר, אם שחקן בסופו של דבר, ואם קבוצה בסופו של דבר ירצו להיפגש, ואם שחקן יחריד שהוא, המועדון הזה, זה לא מקום עם מספיק כסף, ומספיק
יוקרה, וווטאבר. ההבדל הוא רמת הביטחון. אם...
אז הוא יגיע לקבוצה בכל מקרה.
לא, אבל אם אתה סוגר את הכל מראש, אז זה משהו אחר מאשר אתה עושה את הספקולציה. וזה משהו שאני משער שיהיה ריב מאוד גדול בין בעלי הקבוצות עצמם.
אבל זה גם, וזהו, וגם כמו שדביר אמר בהתחלה, אז אתה יודע, אתה תמיד יכול לשלוח את זה שידבר, ואת הוא שיעשה לך, ואת אבא שלך שיגיד לאבא של ההוא, ו...
לאן אתם מעריכים זה ילך?
אני לא יודע.
אני מקווה אבל שאפשר להתחיל לדבר ולסגור טריידים, אתה יודע, שבוע אחרי סוף העונה.
כן, אני בטוח חושב שהקדימו את הפרי אג'נסי. גם דיברו על זה ספציפית בהקשר של הדראפט, כי זה ממש לא הגיוני ששחקן מגיע לקבוצה שהוא אחרי זה צריך לעבור בצורה מרושלת לקבוצה אחרת, שהוא כבר יודע שהוא נבחר, שהוא כבר עבר בטרייד. זה ממש מוזר בעיניי. חבל שקבוצות שבחרות בדראפט לא יודעות בראש מה הן יכולות לתכנן ולאיזה עמדה לשים אותו. מה עוד? אני לא יודע אם יקרה, אם יוותרו לגמרי על האפשרות לדבר, או על האיסור לדבר.
אני גם לא חושב, אבל... כאילו, אני לא יודע כמה אפשר לדמיין את הספורט ממשיך ברמה יותר מ-15-20 שנה, אבל at one point... כל הזקנים העקשנים ייצאו, ואז זה כן יגיע למקום של בוא נהיה הכי מודרנים שאנחנו יכולים, אבל זה לא משהו שקרוב.
אבל אני לא יודע אם זה רק עניין של גיל. זה עניין של לשמר איזשהו כוח, וגם גם צעירים רוצים לשמר את עצמם.
זה הנושא הבא, שדעתי הוא הנושא היותר משמעותי, ושאני בטוח שמטריף את כל המיליארדרים האלה, הכוח של השחקנים.
כן.
ואחד השיחות שהיה שם זה מה... הרי... הכוח לשחקנים ניתן להם מעצם העובדה שהיום חוזה של 4 שנים, אחרי שנתיים כבר אתה יכול להתחיל לעשות את הסריחה שלך ואז לעוף. והחוזים הקצרים זה מקום שבעלי הקבוצות הובילו, רצו להוביל אליו.
בעלי הקבוצות הקטנות.
בעלי הקבוצות נקודה. אני חושב אפילו יותר, פחות נכון, בעלי נכון, הקבוצות נכון, הקטנות, נכון. כי once נתת חוזה ל8 שנים לאדי קרי, אתה מחוסה ל8 שנים, לא ל4 שנים.
כן.
והיום, כשהחוזה כל כך קצר, השחקן יש הרבה יותר כוח, גם, זה גם מנימון עניין של מודעות ואתה יודע, התפתחות של בן אדם באופי שלו, במקום שלו, עם כבד מדי, לא משנה, אבל פה זה קרב שהם
הפסידו אותו. אתה לא יודע מה פתאום.
לא, לדעתי הם הפסידו אותו כבר, זה עבוד, ולדעתי הם כבר צריכים לנסות ולראות, להסתכל, פשוט להבין שאנחנו בונים עם קבוצות לשנה, שנתיים, ולא ל4 ו5.
אני ממש מפחד מאיך שהליגה נראית במצב כזה. אני חושב שאנחנו כל כך נהנים עכשיו מפרי אג'נסי גדוש בשחקנים והרבה טריידים וכל הנתונים האלה על איך, אתה מסתכל על האולסטאר מלפני 3 שנים וחצי מהשחקנים נמצאים בקבוצות אחרות, אנחנו מאוד מתלהבים את זה כי זה ראשוני, אבל אני לא בטוח שזה שורד, שעם כל שנת שנה, כל שנתיים, כל הסופרסטרים עוברים, כל הסופרסטרים עוברים, זה נראה לי כבר מאבד מהנובלטי שלו, ו...
אני מסכים לזה, אבל הפיצוי שאתה תקבל זה תקבל כיף כל קיץ. אתה לא תתרגש לפרי אג'נסי שנה הבאה, כי הוא יהיה מסריח, ואתה תגיד, אוקיי, אז השחקן הכי טוב שלי בשוק הוא X, זה לא מרגש אותי. אבל אם כל קיץ יהיה מטורף, ואתה...
אם כל קיץ מטורף, אז שום קיץ לא מטורף.
הוא מטורף לא בגלל השמות, הוא מטורף בגלל המעברים, וכל קבוצה היא מחדש.
אבל זה מה שאני אומר. כל קבוצה מחדש, בונה, זה כיף שנה, שנתיים, שלוש. זה יורד מזה בסופו של דבר. אבל... אני במקום הליגה מנסה להעריך שוב את החוזים. אולי לא ל7-8 שהיה פעם, אבל לפחות לתת אופציות של 6 שנים, 7 שנים, אולי, כאילו, בתנאים מסוימים. אני לא חושב שזה ישרוד.
ותחשוב שההזדמנות הראשונה של שחקן לקבל כסף אמיתי, נגיד זה באזור גיל...
לא, אבל אפשר להעלות את הרוקי סקייל.
26.
אפשר להגדיל את הרוקי סקייל, אפשר לעשות דברים.
ואז אתה עכשיו תוקע אותו עם עוד חוזה של 8 שנים? לא יודע. לא יודע גם כמה המרמרה הזאת, אתה יודע, כמה באמת מישהו עכשיו אומר לך, גם חתום לי 6 שנים, ואחרי 3 הוא אומר אני רוצה ללכת. כמה אתה הולך להתמודד עם המרמרה הזאת? והסטנק שכאילו פעם בשביל לעשות סריחה אמיתית, הם היו צריכים אשכרה לשבות. היום פשוט מסימלים 2 פוסטים בסושל מדיה, וזה כבר בלגן.
כן, אני לא יודע. שאלה מעניינת.
ה-CBA הבא לדעתי קשה מאוד.
מה אתם אומרים
לגבי זה? אני מסכים, תהיו מוכנים לשנת שביתה.
מה אתם אומרים לגבי כנסות לשחקנים?
באיזה הקשר?
בהקשר של שביתות של שחקנים? כאילו ששחקן אומר זהו, אני רוצה לעבור, והיום לא משנה אם הוא... אי אפשר להושיב אותו עכשיו שנתיים על הספסל, כי הוא היה מקבל את השכר שלו במלואו.
אנטוני דייוויס ויתר על $70 מיליון, גרוסו מודו. כמה אתה יכול לקנוס אותו על זה? הוא ויתר ברצונו על $70 מיליון, בלי שתקנוס אותו.
בסופר מקס כאילו?
כן.
בסדר, אבל זה עדיין.
אז אתה באמת שתיתן לו $1 מיליון
קנס? עוד 30? לא, אני אומר, אתה מוריד לו, טוב.
וגם אנטוני דייוויס רצה לשחק בניו אורלינס, סם החליטו שלא משתלם להם.
אז הוא נגיד לא, אז הוא סיפור קיצון, תן, אתה יודע.
אבל כל השחקנים שרוצים לבוא...
קוואי ויתר על משהו...
קוואי ויתר, ג'ימי בטלר ויתר על כסף, כולם ויתרו על כסף.
אתה אומר זה לא...
אני חשבתי שכן, אני תמיד חושב שכן.
לא יזיז להם כאילו הכנס הזה?
אבל הכנס, אבל מה הכנסות, גובה של הכנסות של השחקנים האלה, זה $50,000, $100,000. זה אפילו לא בסכומים האלה.
לא יודע, אי אפשר לא לשלם משכורות, כאילו זה תלוי באיזה תנאי ובאיזה מצב, כי אם אפשר יתרצו את זה בפציעות וכאלה, יביאו רופאים, אבל...
אני חושב ששם אתה הולך להסתבך מאוד ב-CBA, אם אתה הולך לא לשלם משכורות. אבל לא יודע.
כקנס.
לא יודע.
אני לא...
הליגה לא יכולה לתת איזה קנס לדבר מהלך כזה?
על מה, שחקן שמבקש טרייד?
שחקן ש... כן, שכאילו הוא מבקש טרייד. אני חושב ששחקן ששובט הוא לא מקבל שכר, כי הוא שובט,
ואז זה החלטה שלו, הוא לא מקבל כסף מועד זה.
זה מסתבך, זה מסתבך.
אבל שחקן שמבקש טרייד, כאילו...
כן.
טוב.
אין לך מה לעשות.
בואו נמשיך לנושא מעניין.
נושא מעניין. כן.
אני מתלבט. רוצה לשמור אותו טוב לסוף.
יש כל כך הרבה טוב, אתה יודע מה?
או, מה זה הצליל הזה?
התלבטת.
הנה צליל.
אוקיי, סגב. כן. ודביר.
כן.
אבל זה סגב.
כן.
כן.
ודביר.
כן.
אתה מארגן מסיבה.
סגב.
ודביר.
כן.
אתה עוזר לי?
כן.
תודה.
סגב.
אתם מארגנים מסיבה. אבל לא נביא כמה בירות ונזמין את החבר'ה. שכרתם מקום דה בסט, הבאתם בר, די-ג'יי דה בסט, מסיבה מושקעת, רשימת מוזמנים.
עד כאן טוב.
לברון ג'יימס לא ברשימה שלך, אבל רוצה להיכנס למסיבה. נכנס?
כן.
כן.
סי-ג'יי מקולום.
כן.
כן.
דווייט פאוול.
פה אני חושב.
כן, כן, הוא נכנס.
אני אגיד לך אולי למה לא. אני אגיד לך למה דווייט פאוול אולי לא נכנס.
למה?
כי הוא כאילו יחסית גבוה, נראה טוב, כל הדברים האלה.
למה לא אז?
והוא עדיין לא, בשחקן כאילו כוכב מספיק גדול, שאני אגיד, ויתרתי על דווייט פאוול. אתה מבין? לברון ג'יימס, אני אומר, מה זה פאקינג לברון ג'יימס, אני חייב אותו במסיבה שלי, זה כל הנקודות זכות למסיבה המדהימה שארגנתי.
זה כולם אורך אחד, מה הבעיה שלך להכניס את דווייט פאוול? אתה ישבתם שחקן NBA עכשיו, הזמנת אותו לביר, אתה יכול לדבר איתו על NBA? למה שלא?
דווייט פאוול מוריד לך את הרמה של המסיבה?
הוא מוריד את הרמה של המסיבה?
כן, אני אגיד לך למה.
באמת?
כי אני חושב שהרבה אנשים לא ייהנו.
מסיבה של סגב.
הרבה אנשים לא ייהנו, כי הם כל הזמן הסתכלו על מי זה הבחור הגבוה הזה, השרירי הזה. לברון
ג'יימס הם לא הסתכלו.
אבל לברון ג'יימס, אתה אומר פאקינג לברון ג'יימס. זה לא דווייט פאוול.
אני לא מבין, אני לא מבין.
מה אתם לא מבינים?
אין לי בעיה להכניס את דווייט פאוול, אני לא מבין את הרציונל.
אני לא מבין אותך, אני לא מבין אותך.
אוקיי, אני מארגן מסיבה.
דווייט פאוול, יש לך שחקן NBA מיליונר, הוא אמור להיות ברשימה.
שחקן NBA מיליונר, וואו, דווייט פאוול. זה לא איזה מישהו שאתה אומר
לעצמך. אבל מי האנשים האחרים שנמצאים ברשימה שלך שהם פחות טובים ממנו?
חברים.
איך דווייט פאוול מפריע לחברים שלך?
כי כולם יהיו מרוכזים בלהסתכל בבחור הזה.
אבל ייהנו פחות. גם יסתכלו עליו וכולם יכולים לדבר איתו וזה לא
רלוונטי. אבל הם ייהנו פחות כי הם יסתכלו על הבחור ויגידו, מי זה בכלל? אני מתערב שלפחות 70% מהאנשים, 70% מהאנשים במסיבה שלי לא יזהו את דווייט פאוול, איך אני איתך?
אבל מה זה משנה?
אתה סתם לא רוצה להכניס אנשים גדולים למסיבה?
כן, הוא זה בחור ענק כזה מושך תשומת לב יותר מדי. אני לא רוצה לאזן את השוויון במסיבה שלי.
אתה לא רוצה לאזן את השוויון?
מה הגובה המקסימלי?
אני להפר את השוויון, סליחה.
מה הגובה המקסימלי של בן אדם מן השורה שיכול להיכנס למסיבה של סדר?
1.90 מטר.
מה? מה? יותם אלפרין לא יכול להיכנס למסיבה שלך?
יותם אלפרין, זה כבר הייתי מכניס אותו כי הוא ישראלי.
וואו!
אז יותר מכירים אותו.
איזה זינופוב אתה.
אם זה היה בישראל, המסיבה. כן, המסיבה בישראל, נכון?
תמשיך את הדיון, סגב כאילו, לא...
מה? מה לא ברור לכם?
למה שדווייט פאוול לא יכנס למסיבה שלך?
הוא גבוה.
אתה לא תעודד את החרא הזה.
כי אחד הוא מושך תשומת לב, ושתיים הוא לא מספיק חשוב. הוא לא מספיק חשוב כדי להיכנס.
אבל יותר חשוב כנראה משתול שער אנשים במסיבה שלך.
מה פתאום? כולם פה חברים שלי. מי זה דווייט פאוול?
לא חשוב בשבילך.
כן, בשבילך.
יש לך מסיבה עם 300 אורחים. חשוב לך שכולם יהיו חשובים לך?
אני מארגן את המסיבה? זה מסיבה ש...
את המסיבה שאתה ארגנת, אבל זה לא מסיבה...
אבל זה לא מסיבה לכבודי, זה סתם אנשים מפה ושם.
אתה סגב הפרומוטר מארגן המסיבות.
לא מכיר אף אחד במסיבה?
אין, יש שם 20 מתוך 500 אורחים.
חשבתי שאני מארגן מסיבה כאילו לעצמי.
גם זה יהיה מוזר, אם אתה רוצה שהוא יבוא.
לעצמך אתה לא תכניס את דווייט פאוול?
תגיד, אם אני סתם מארגן מסיבה, מה אכפת לי שהוא ייכנס?
סגב, אם הייתי מארגן עכשיו לחדר, הייתי אומר לך, דווייט פאוול נכנס עכשיו לחדר, היית רוצה? הוא פה בחוץ דופק, אתה מכניס אותו?
רק בגלל שאנחנו מערכים, כאילו עושים פרק של The Sweep, אחרת לא.
ואם לא, הם יושבים אחרי זה על...
ברור שלא, מכניס אותו.
וואה, אני לא יודע איך מתקדמים פה.
אתה עושה פודקאסט NBA, דופק לך על הדלת שחקן NBA, אומר לך, אני רוצה לשבת איתך. שאל אותי שאלות, דבר איתי.
אז אמרתי, אם אנחנו עושים The Sweep, אני מכניס אותו.
לא, לא במהלך הפודקאסט, הוא לא בא לרעיון בפודקאסט, אבל אתה יכול לדבר איתו על כל מה שאתה רוצה ב-NBA. לא, לא.
אז אני אומר, אם אנחנו ב...
הוא שיחק עם דרק נוביצקי עכשיו, הוא חלק איתו טל, אתה יכול...
אם אנחנו ביחד...
אתה יכול לדעת מה הגודל הבולבול של דרק נוביצקי.
אם אנחנו ביחד, כן, אם אני לבד, לא מכניס אותו. לא מכניס אותו הביתה. למה לי להכניס את דווייט פאוול הביתה שלי פתאום? מה יש לי לשאול אותו? מה יש לי לדבר איתו? מה גורם לבובו של נוביצקי? זה הדבר הראשון שאתה מתחיל לשאול את דווייט פאוור? זה הדבר הראשון שאולה לך לרושטוויל?
סתם, אני רוצה...
סתם. במקרה זה הדבר הראשון שאתה שואל אותו.
זה יכול להיות הדבר הראשון.
מגוון דברים.
יכול להיות שזה גם יהיה הדבר האחרון.
אתה מכניס אותו הביתה, אתה יכול לדעת מה הגודל של הזין של דרק נוביצקי.
דרך אגב, של דווייט פאוור.
מעולה. כל הכבוד.
של דווייט וייל, ביג וואן, ולא נימול. ולא נימול.
אני לא יודע איפה. איך אתה יודע?
דירק נוביצקי.
סתיו, מעניין אותי...
דיברתי עם
מקס. מעניין אותי לדעת לאן ה...
דיברתי עם מקסית ליבר.
לאן ההתקלה הזאת הולכת?
אני לא יודע אם אני יכול לקחת אותה, אני רוצה לקחת אותה, כי...
אני אקח אותה.
אוקיי, נגיד שאנחנו הכנסנו אותו.
נו.
נגיד שאני לא מבאס.
טוב, אני משנה את זה.
קדימה.
אתה יוצא עם מישהי, 6 חודשים, אתה מחבב אותה מאוד, היא לוקחת אותך לפגוש את ההורים שלה. פעם ראשונה, ארוחת ערב אצל ההורים שלה.
אבא שלה זה דווייט פאוול?
לא. איך שאתה בא להיכנס לדלת, אתה פוגש את לברון ג'יימס, והוא אומר לך, אחי, אני רעב, אפשר לבוא להיכנס איתכם לארוחת ערב. לא פגשת את ההורים שלה עדיין? אתה מאוד מחבב אותה?
רגע, שוב, שוב, שוב? עוד לא פגשתי את ההורים.
פעם ראשונה שאתה הוזמנת לארוחת ערב לפגוש את ההורים של בחורה, שאתה יוצא איתה חצי שנה, ומואב בקשות.
איך לברון נכנס לתמונה?
באיך שאתה בא לדפוק על הדלת, אתה והיא ביחד דופקים על הדלת, אתה לבוש יפה, מעודר, אתה פתאום רואה את לברון ג'יימס יוצא, הוא בא אליך ואומר לך, סגב, excuse me, סגב, it's taco Tuesday, ואני רעב, האם אפשר להיכנס איתכם לאכול? האם אתה אומר לי לברון, בוא, בטח, בכיף.
הוא פתאום מגיח משום מקום, לא מה...
אתה יותר מדי מתעכב על השטויות האלה. הוא מגיע, כן, הוא במקרה פה, הוא במקרה בשכונה. מה זה משנה?
אם זה עוזר לך, ירים לך טלפון לפני זה, אני בא לארוחה.
אם זה עוזר לך, אתה... התחלת לצאת עם בחורה שגרה בלוס אנג'לס?
זו שאלה טובה.
איך זו שאלה שאתה מתלבט עליה אפילו?
זו שאלה טובה.
אתה באמת מתלבט?
אתה באמת מתלבט?
לארוחה אצל ההורים פעם ראשונה?
זה לברון ג'יימס. כולם התלהבו מזה.
אתה יוצא מלך.
אתה יוצא...
מה זה קשור להורים אבל? מה קשור לסיטואציה?
אני רוצה לבסס את זה שתגיד כן על זה, כדי שנוכל לעבור הלאה, אבל אתה מסרב לדברים הפשוטים ביותר.
אני לא מבין שאתה אומר לא.
כן, אני חושב שאני הייתי אומר לא, אם אני אומר לך את האמת.
מה?
אתה אומר לא ללברון ג'יימס לארוחת ערב? יש לך הזמות לכל ארוחת ערב עם לברון ג'יימס?
שמה, אני אהיה כנה רגע, אני אהיה כנה רגע בסיטואציה, בטח מחוסר נעימות הייתי אומר לו כן, אוקיי? מחוסר נעימות. אבל אם הייתי רוצה את זה...
יותר נעים לך מההורים שלה.
כן, כאילו אני הייתי רוצה להיות, אתה יודע, להכיר את ההורים. עכשיו לברון ג'יימס נכנס והוא גונב לי את כל הפוקוס.
שנייה, אני חייב להגיד לך, סגב, אתה כנראה בן אדם טוב ממני, כי אם הבחורה אומרת לא, אז אני אומר לברון, בוא נלך למסעדה לבד. כאילו, לברון ג'יימס!
כן, זה לברון ג'יימס, אחי. זה משהו שאתה מספר לילדים שלך.
מה אכפת לי מה הם ירגישו? אני גם לא אדבר איתם, אני אדבר רק איתו.
אחרי זה...
אני גם יעלב אם הוא יעיז לדבר עם מישהו אחר ולא איתי.
אוקיי, הם עשו לו אוכל, לפחות שיגיד תודה, טעים, משהו.
הוא יכול להגיד תודה.
הוא יכול להיות מנומס, אבל אני עדיין, אני אלהוג לברון. אין הגים.
אוקיי, אני רוצה לשמוע מה הבא, מה הסנריו הבא.
אי אפשר להתקדם איתך, כי אם לברון ג'יימס בקושי נכנס, אז בטוח לא תכניס
את זה. הבנתי, זו אותו שאלה, זה דווייט פאוול, זה לא בעיטה והולך מנכנס
פנימה. אם זה ג'ואל אמביד.
וואו. לא, אתה יודע, זה אותו סנאריו כמו לברון, לברון הכי חזק.
כן, תערסת את הכל.
לברון הכי חזק.
טוב, סגר, אתה פשוט לא כיף. בוא נתקדם. לא בא לי להמשיך את
התוכנית. אני לא יודע אם זה טוב או לא טוב.
זה היה מעניין.
זה היה גרוע, כי אתה גרוע, ולא בא לי להמשיך את התוכנית.
למה אני גרוע?
בוא נתקדם.
חושב אחרת.
יש נושא אחד.
זה בסדר שאתה מעריץ את זה.
אני מאוד מנסה להתקדם.
זה בסדר שאתה מעריץ את לברון, ואתה רוצה לדבר איתו.
זה לא קשור.
לברון יכול להיות עיין ערך ג'ורדן, או עיין ערך ניק ון אקסל, או whatever השחקן האהוב עליך. קובי בריינט.
וואו.
העיקרון הוא...
אז למה לא התחלת מקובי בריינט?
כי לא ציפינו שלברון ג'יימס יהיה טאקל.
מי מתאר על... מי יתאר על דעתו שתגיד לא ללברון ג'יימס? בגלל... סליחה לי.
בארוחת ערב?
אצל בחורה שנחליף אותה כי לא יהיה לי עוד צ'אנס בחיים שלי לאכול ארוחת ערב עם לברון ג'יימס. בבקשה, אביאל, תקשיבי לפרק הזה.
בסדר, בדיוק. אני נשוי באושר... וכאלה, אבל...
9 שנים עוד מעט, ואני הייתי דוחה את הלידה של מה שיש לי בבית המשפחתי בשביל ארוחת ערב עם לברון ג'יימס.
אוי ואבוי. זה נורא מצדך, אתה בן אדם נורא.
אני בן אדם נורא.
אגואיסט.
סתיו.
אני בן אדם נורא.
סתיו.
אגואיסט.
סתיו.
אני חושב שאתה נורא אגואיסט.
זה לברון ג'יימס.
9 חודשים. אתה יודע שהבי דיון כל שנייה, כל דקה עכשיו, אתה בעבודה, הטלפון מצלצל, זאת אבי. אתה עונה לה, אתה שומע את המשפט הראשון שלה שהיא סתיו, זה קורה. במקביל שאתה שומע את זה,
אתה רואה מהטלפון השני.
בטלפון, בוואטסאפ וויב, חבר כותב לך, אחי, אני יושב עם לברון במסעדה פה ברמת גן, בוא עכשיו.
אני אומר, יאללה, אני מקווה שחוסר רצון שלה להיות לבד עם 3 ילדים, ותשע שנים של סך הכל אני בן זוג סביר, יקנו לי את הקרדיט ליכול את ארוחת הערב לברון ג'יימס.
וואו, אתה מבין? אז אתה אומר, אתה צוחק עליי, אבל אתה כל כך לקיצון השני ביפה.
אבל אני הרבה יותר מבין.
בואי, יש לי 2 ילדים כבר. אני הייתי בלידות בחיים שלי.
סדב, אני הרבה יותר מבין.
ילד ראשון?
אין לי מושג מה אתה
אומר. ילד ראשון יכול להיות שאין לי ברירה, כי ילד ראשון לא צברתי מספיק קרדיט. אז יכול להיות שפה אין לי ברירה.
סתיו.
השאלה אם זה רק אין לך ברירה, או שגם כאילו אתה ילד ראשון, אתה כאילו גם מתרגש
בו. לא, די, לברון ג'יימס.
סתיו, בתקווה יש לך עוד 50.
ילד שני אני אכפה את זה פעם ראשונה.
זהו, יש לך עוד 50 שנה של הילד הזה, ארוחה אחת.
אוקיי, אוקיי, שנייה, אני חייב להמשיך. סליחה.
וואי, אסור להוציא את הפרק הזה.
תדאג.
בבקשה שאין אף אחד שחבר של אבי וכל המאזינים שלנו.
דני, אם אתה שומע. סתיו. בילד הראשון עשית את הקטע של לברון ג'יימס. ילד שני. ילד שני. קובי מתקשר.
אוי וואי. לא, זה ירסני, כי אני מעדיף את קובי. יו, אין מה לעשות, קובי, די.
אתה עושה פעם שנייה. אתה עושה פעם שנייה.
כן, כן, כן.
אתה עושה את זה בדיוק.
כן, או מה, אני גם מבקש ממנו סקס.
אוקיי.
וואו. אתה מבקש ממנו ילד שלישי.
שנייה. יש לי... אני רוצה להקשות
עליך. ילד שלישי, אבי...
לא, לא, אני
רוצה
להקשות עליך.
ילד שלישי, אבי מתקשרת.
אני רוצה להקשות. לברון ג'יימס עשית, אוקיי. קובי בריינט בילד השני, אבל חבר שלך מתקשר לך, אומר, קובי בריינט פה, אתה יכול לרדת לתת לו כיף, זה הכי הרבה שאתה מקבל. אתה נותן לו כיף וחוזר למעלה.
מספיק גם וגם.
אתה נותן לו כיף ואתה חייב לחזור למעלה עד סוף היום. לא יודע. אתה נותן לו כיף.
ואני מפסיד את הלידה.
ואתה מפסיד את הלידה
לא
השנייה.
לא מאחר, מפסיד אותה.
מפסיד את הלידה.
כיף עם קובי.
כיף עם קובי בעד להפסיד את הלידה השנייה.
וואו, וואו.
אם אתה נותן לי דאב, אז כן.
אתם שני?
כן, או-או.
לא כיף, כיף לא מספיק, אבל אם זה חיבוק, אז...
כיף כזה טק, ואתה יודע, כן, כזה...
אז ככה זה מרגיש להיות הממוצע בין שניכם.
אין, זה קובי, אני מת על קובי, באמת. הייתי עושה לו ילדים, הייתי יכול.
יופי, אני שמח ש...
לא, אבל אני הרבה יותר קרוב לסתיו. אני מבין את כל מה שהוא אומר, אני כאילו לא מצליח להבין איך דווייט פאוול לא נכנס למסיבה של 500 איש, חברים שלי.
אני לא מוצא את השחקן שאני לא מכניס למסיבה, זה נהיה מעניין בדיונים האחרים, אבל אתה הרסת את הכל בזה שהתלבטת בכלל על הברון.
לא מוצא שחקן שלא נכנס למסיבה.
אלכס קרוסו?
מה?
אמרת שהוא לוזר.
אבל יקיר התוכנית.
אתה רוצה לוזר במסיבה שלך?
אחי, הוא שחקן NBA.
אתה מערך, אתה עושה מסיבה של לוזרים?
שחקן NBA.
אה, הוא שחקן NBA, הוא מרוויח מיליונים.
הוא שחקן NBA.
מה, לקחנו את האלה, אלכס קרוסו.
עכשיו יש לי שאלה. אותו דבר עם הסיטואציה עם הבחורה, אבל השחקן, אתה קצת חושש ממה שהוא עלול לעשות. לדוגמה, בוגי.
דן סטיבנסון.
שחקנים כאלה שהם היי ריסק, היי ריוורד. יש לך מצד אחד הרבה סיכון, מצד שני הם יכולים להיות מאוד כיפים.
היא אומרת לך סבבה, אתה יכול להביא את הבן אדם לזה. היא אומרת לך סבבה, היא זורמת. אבל אתה מפחד עכשיו שיעשה לך פדיחות. אתה לוקח את הסיכון או לא לוקח את הסיכון?
בוגי.
בוגי לוקח.
זאק רנדולף?
אני זורמת איתי. זאק רנדולף בטוח לוקח.
לן סטיבנסון?
זאת שאלה.
רונר טסט.
זק רנדולף יהיה מצחיק, וניצא לשחטה וכאלה.
אתה לא, רגע, עצור, 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 עצור.
עכשיו הבנתי מה הוא אמר.
אתה לא מכניס את לברון ג'יימס, כי אולי זה לא נעים להורים שלה, אבל אתה מכניס את זק רנדולף, בוא נכנס את השחטה בבית של ההורים שלה.
לא מאמין. אני לא מאמין. מה אנחנו מתעסקים פה?
אוי, 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 אוי.
רגע.
לא, לא יכול לבוא.
לא, לא, אנחנו צריכים לעבור הלאה, אנחנו צריכים לעבור הלאה.
ברגע,
בבקשה. בבקשה.
הכנסת את העובדה שהבחורה כאילו מזמינה אותו. שהזוג מזמינה אותו.
אוקיי, סבבה. היא מזמינה, סבבה לעשות שחטה בבית.
לא, לא נוח לך להביא שחטה NBA. אבל אני צריך לחוצה לעשות שחטה.
אוי, וואי.
סליחה, עם זיבו.
די, די, די.
זה לא מדהים?
זה הסגמנט הכי טוב שלנו בתוכנית ever.
טוב, ועוד יש לנו כל כך הרבה. טוב.
וואי, איך מתרוממים פה. כן.
נבחרת ארצות הברית.
בום. בדיוק להחזיר אותנו למוד הדיכאוני. רוצה לשים את הפסנתר?
לא, 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 בואו נתקדם. מאוחר מאוד. בואו תעלה את זה רגע בזמן שאני מעלה את רשימת שחקנים שמגיעים בסוף.
שאני אקריא את הסגל?
כן.
נבחרת ארצות הברית, a.k.a. בעבר את הדרים טים. במה דה ביו, הריסון ברנס, ג'יילן בראון, קייל קוזמה, דונובן מיטשל, קריס מידלטון, קייל לאורי, ברוק לופז, מייסון פלאמלי, מרקוס מארט, ג'ייסון טייטום, פי.ג'יי טאקר, טד יאנג, קמבה ווקר ומיילס טרנר.
בוא נתחיל מהתחלה. אני חושב שהרבה אנשים שואלים את השאלה, למה כל כך הרבה פורשים מהנבחרת?
אז אני אשים שני סיבות מרכזיות לדעתי. הראשונה היא, אף אחד לא רוצה שיקרה לו במשחק סלש אימון של נבחרת ארצות הברית, מה שקרה לפול ג'ורג' בקמפיין, אם אני לא טועה, לאליפות העולם הקודמת. הפחד מפציעה, אימונים מיותרים, אומס מיותר, משפיע על היום יותר מתמיד על שחקנים. והסיבה השנייה זה אם כבר אתה לוקח את הסיכון, אז תיקח אותו בשביל הפרמיר איבנט, שזה האולימפיאדה עם כל החוויה האולימפית, ולא טורניר בסין שחסר משמעות, גם, דרך אגב, לא חסר משמעות, אבל בעל ערך מופחת גם לנבחרות אחרות בזירה העולמית.
כן, שאנחנו רואים שגם קנדה הרבה שחקנים לא באים.
בן סימונס פרש מאוסטרליה, וזה לא רק שחקנים NBA, גם שחקנים אירופאים פורשים. הטורניר הזה הוא לא מוקד המשיכה, הוא הטורניר השני בחשיבותו, בפער מאוד גדול מהטורניר האולימפי.
אוקיי. That being said, בוא נסתכל על הנבחרת הנוכחית, חוץ מזה שבתמונה של אריסון ברנס הוא נראה ממש כמו קריס רוק. אין סיבה שהיא לא תיקח את האליפות.
אם
גם אם כל הקבוצות האחרות באות בהרכב מלא.
אז זה בדיוק מה שאני אגיד. אם כל הקבוצות האחרות באות בהרכב מלא, עם היתרונות של השחקנים האירופיים בהיכרות של הסגנון וההבדלים בין המשחק העולמי למשחק ב-NBA, אני חושב שזה יכול להיות מאוד מאוד מעניין. הדבר שהחיסרון שהם יכולים לקחת אותו ליתרון לבחירת אמריקאית זה ש... אני רואה היררכיה מאוד מאוד ברורה בנבחרת הזאת, וזה משהו שהיתרון שתמיד היו לנבחרות אירופאיות, שגם שם היו היררכיות מאוד מאוד ברורות, ולא 12 שחקנים טובים שלא יודעים איך לשחק את הרול, את הרול גיים. יש לך את מיטשל ואת...
קמבה ווקר שחייבים להוביל את הקו האחורי.
בדיוק, שהם שחקנים יוצרים, והם מאוד מאוד ברור מה קורה, ואז שחקנים כמו קריס מידלטון, שרגילים לשחק כשחקן המשני, ורגילים להיות ניזונים מאחרים, ו...
מיילס טרנר וג'ייסון טייטום אפילו.
כן, והם שחקנים כאילו שהם מרקוס סמארט, פי.ג'יי טאקר, שהם... מספיק טובים לרמות האלה, והם לא יצטרכו לעשות תפקיד אחר, מה שהם עושים בנבחרת, הם יעשו אותו שם, וגם יש מספיק קליעה, גם בשביל לפתור את כל הבעיות ההגנות היותר מצופפות, וההתקפות היותר ארוכות שיש בסגנון האירופי, אחרי שגיליתי שאריסון ברנס זה רק כמעט 39% עונה שעברה.
כן, עשית פה פיבוט יפה ממה שדיברנו לפני זה.
כן.
אוקיי.
אם הנבחרת הזאת היא מפסידה, זה עדיין אנחנו אומרים וואו, או מקבלים את זה יותר בשוויון נפש?
בעיניי זה עדיין וואו. זה תמיד יהיה וואו. הנבחרות שהפסידו בפעמים קודמות, הם קיבלו יריבות הרבה יותר טובות. הנבחרת של ארגנטינה הזכורה, ואפילו הנבחרת של ליטה. טוב, ליטה אולי פחות, היו שמות מוכרים, אבל היום חוץ מספרד, אני לא יודע איזה נבחרות אני מאוד חושש מהן.
גם עם כל החיסורים אני מסכים. עקרונית, קנדה נראית על פניו נבחרת מפחידה, וגם נבחרת שחולה... לתת פייט, אבל גם היא לא בסגל מלא.
עוד כמה שנים קנדה.
שאלה שאותי גם מעניינת, האם לא חושב שבסופו של דבר לשחקן כמו לנדרי שמט שסירב, או במה דה ביו שהסכים, הרווח מחוויה כזאת היא לא יותר גדול מאשר ההפסד להוציא מקרה קטסטרופה?
אבל שוב, אמרת את זה, במה דה ביו הסכים. לנדרי שמט, אני משער, אני לא יודע את זה ממקורות, או לא שמעתי את זה משום מקום, אבל הוא מתכנן עונה מאוד מאוד ארוכה. ואני חושב שהגיוני להאמין שהמועדון אמר לו, אנחנו צריכים אותך באפריל, אנחנו צריכים אותך במאי, עדיף כמה שפחות משחקים עכשיו.
לא, גם השאלה היא מה הרווח באמת. חוץ מהחוויה.
הרווח שלו.
אני אתן דוגמה למה אני חושב שיש פה... אני רוצה לתת דוגמה למה הרווח כן גדול. לברון ג'יימס ודוויין וייד מציינים את החוויה שלהם ב... אם אני לא טועה, נבחרת של 2008 או 2000 ו...
מה, מה שגרם לדיסיז'ן ב-2010?
כן. עם, ביחד עם קובי בריינט, כי משהו שמאוד מאוד השפיע על, על איך הם הסתכלו על, ה, על המשחק קדימה, ועל כל מיני דברים שהם הבינו על מקצוענות והשקעה, והם בכלל גישה למשחק, ולקחת לא כל השחקנים בסגל הזה, יש להם תמיד את ההזדמנות א', להתאמן תחת גרג פופוביץ' וסטיב קר,
צוות מאמנים מעולה תמיד יש לנבחרת ארצות הברית,
וגם עם שחקנים אחרים שחלקם מגיעים בקבוצות מפסידות והם משחקים פה עם שחקנים, כאילו אתה יכול לחוות גם אינטנסיביות ורמה והרגלים שאתה לא יכול לקבל אותם בסיטואציה היומיומית שלך, ואני חושב שיש במיוחד השחקנים הבמה דבאי עם לנדרי שמץ של העולם, אני שתי התקומות שקורות לי בראש, אבל היו עוד כמה שמות מאוד מצחקים שסירבו, שאני חושב שלהיות חלק מהסיפור הזה, זה חוויה שיכולה לתרום, עוד פעם להוציא מקרה קטסטרופה.
אבל אתה מדבר על קבוצה מאוד חזקה בהשוואה שלך, אני חושב שכל ה...
אני אומר, אם לברון ג'יימס ראה בזה יתרון, אז לנדרי שמט לא יראה בזה יתרון?
לא, אבל אתה מדבר על נבחרת חזקה ששיחקה ביחד. אם היו יותר כוכבים, פחות כוכבים שפורשים, בוא נגיד את זה ככה, אז גם כל השאר העדר האלו שהלנדרי שמטים האלו נקרא להם, גם לא היו עוזבים. אם היה לך את ההזדמנות לשחק עם הכוכב הזה והזה והזה והזה, בסדר, לא משנה, אם היית קורא להם,
לא, אז,
לא היית פורש.
אני חושב שאנחנו יותר מדי מגזימים. אין הרבה לנדרי שמטים שפרשו. לנדרי שמט פרש, אני נתתי כנראה את הסיבה. יכול להיות שיש עוד כמה כמו...
זה וויליאמסון שומר על עצמו. כאילו מיליון ואחת שחקנים.
אבל אפשר למצוא סיבות לכל האלה. באמת הדבר הוא ש... שוב, קשה למצוא את הסיבות האלה, אז הוא נמצא פה. בסדר.
גם באמת דבר הוא צריך לעמוד לפני עונה בלי חסן, בלה בלה.
מיאמי לא תהיה בסוף מאי בקונטנשן.
פליקנס, טוב. נחכה ונראה.
פליקנס?
ניקס?
למה אתה מדבר?
לא יודע.
לא יודע, כל מיני קבוצות של שחקנים...
דברתי על אנדרי שמט, הוא משחק בקליפרס.
לא, אני אומר, כל מיני קבוצות אחרות, גם שחקנים אחרים, אתה יודע, לא...
אז בוא, תן לי את זה.
אז אני אומר, כמו
זיון... ג'י רדיק רצה.
אוקיי, לא, אבל... יש רשימה ארוכה של שחקנים שהחליטו לא לשחק בסוף.
רובם הם לא...
ג'וליוס רנדל גם בסוף פרש?
נראה לי שג'וליוס רנדל כן.
גם פרש.
ג'וליוס רנדל לגמרי, אני חושב שיכול להרוויח דברים חיוביים בסיפור הזה.
נו, אז אני אומר.
כן.
גם האופציה להיות שחקן מוביל בקבוצה שתנצח לשחקן כמו ג'וליוס רנדל שלא ניצח הרבה בקריירה שלו, זה לא משהו שאפשר לזלזל ולבטל אותו.
ספציפית זה אני בעד. שחקנים כאלה שהחליטו לוותר על התענוג.
טוב, בואו נתקדם. משהו מצחיק מהשבוע? לא צחקנו מספיק?
יאללה, לי גם יש אחד קטן.
טוב,
אז... נתחיל בסגב.
נתחיל בסגב. רגע, אז אני אשלח לכם תמונה קטנה. אז דביר, תתחיל, ואני בינתיים אשלח... כאילו, יש לך משהו קצר?
אני אעשה משהו, אני אתחיל במשהו קצר.
חשבתי שאנחנו הולכים... אוקיי.
אנחנו הולכים לזה, עוד שנייה. כולכם כנראה שמעתם על זה, אבל זה פורסם בהרבה מקומות. די-ג'יי קופר, כדורסלן אמריקאי, נותן דגימת שתן כחלק מהקבלה שלו לנבחרת בוסניה הרצגובינה. מסתבר שהוא נקי מסמים, אך בבדיקה מתגלה כי הוא בהיריון.
וואו!
שמעתי על זה.
הקבר הראשון, הוא מקבל את הפרס?
לא.
אוקיי.
אבל המצחיק זה שחברה שלו פספסה את הלידה כדי לפגוש את טריק וויליאמסון. בקיצור, הוא נתן לי את השתן של חברה שלו כדי להתחמק מסמים, וגילה שהוא עיבר אותה.
וואו.
לא אהבת ניסוח?
לא, לא, אני גם, אבל אני פשוט אגיד משהו מאוד גרוע וויתרתי.
טוב, שלחתי לכם בקבוצה, אפשר לראות את זה אחר כך לעמוד, תמונה של מיילס ברידג'ס מה-2K החדש, ושם הוא חוגג את העובדה, הוא פרסם את זה בטוויטר, את זה שהוא 76 overall rating, הוא אמר, we're gonna get in the 80s this season. אז קייל קוזמה עשה לו ריטוויט וכתב לו, you look like you about to fart. עכשיו תסתכלו על התמונה טוב טוב, אתם תראו את זה ממש.
טוב, קוז.
אז זה מה ש...
אני יכול לצאת זקן שנייה?
כן.
מישהו יכול להסביר לי למה אנחנו כאילו משתגעים סביב הציונים המטופשים האלה?
לא, אף אחד לא באמת משתגע מזה.
אני שומע המון דיונים של זה, ולא לגבי בני חוץ שקנים בני 16.
כל כך לא רלוונטי.
לא, אבל גם השחקנים, שזה מה ש...
השחקן עוד אני יכול להבין, כאילו, אם אתה שמת אותי 76, ואני חושב ש-80 וככה אתה תופס אותי. אבל אוקיי, אני משחק במשחק, ובמקרה, למיילס בריד זה 76, ואני חושב שצריך להיות 74. למה זה אכפת לי?
זה חלק מהחוויית משחק, זה חלק מאיך שתופסים אותו. זה כמו שאתה תגיד עכשיו, אני חושב שדמר דה רוזן הוא גרוע, אז מישהו יתווכח איתך על זה. אז תחשוב שמישהו אמר את זה. בסוף יש פה אנשים שאומרים, הוא ציון כזה.
זה משחק.
ברור שזה משחק.
כמו שאמרתי, יצאתי זקן עכשיו.
אתה מכיר את ה... טוב, אתה ודאי מכיר. אבל איך קוראים לו? קליף קינסבורי.
מכיר.
מאמן פוטבול של אריזונה קרדינלס.
האיש שיש סיבה אחת שיש לו עבודה ב-NFL, וזה כמו חתיך.
כן. אז הוא מאמן חתיך של אריזונה קרדינלס, והוא אמר לשחקנים שלו כל הזמן, הרבה שנים, שהם צריכים להפסיק להתייחס לציונים שלהם במדן, וזה סתם שטויות, וזה כל זה, עד הרגע שבו הוא ראה שיש לו תמונה לא טובה במדן, הוא החליט להתעצבן על זה.
גדול.
אותו קליף קינסברגי סיפר גם, קליף
קינסברי,
שכשהוא היה, הוא היה מאמן של טקסס A&M, ושהוא היה נכנס לגייס שחקנים, והיה שבסלון עם האימהות, אם זה הייתה אימא רווקה, או בלי בן זוג, הוא היה מפעיל את הקסם.
רוב הסיכויים שהוא היה מצליח לנו לגייס.
בגמרי.
לשני מקומות. נמשיך.
כן.
מה הדבר המצחיק שלך מהשבוע, סתיו?
זה מהחיים, נראה לי.
מהחיים?
כן.
יאללה.
אנחנו לא עושים את מה שאמרנו?
אנחנו עושים עכשיו.
אוקיי, אז מה חיים? סטיב בלמר.
סטיב בלמר! כבר שבועיים שאנחנו רוצים לדבר עליו, אז בוא נעשה את זה.
אז בלי שום רקע, פשוט תן את זה.
Love you, dear.
סטיב בלמר אחד.
I have these notes, but I gotta say, I'm just fired up to be here today. It's pretty cool, pretty damn cool. I'm just delighted. You know, I'm proud of what we did last year. We had a hell of a team. Played the right way, hard, gritty, tough, resilient. That's what the Clippers are about. And it was a great season. Great season. 48 wins. Great season. Not what we want, but a very great season. I'm so proud of the guys we have. I'm so proud of the guys who are coming back. We got the guys who I think will be perfect put together with Paul and Kawhi to really give us the chance to do the only real thing we want to do. I gotta say, being number two, being number four, we're only here for one reason. We want to win it all. There's only one reason. I'm proud of our leadership team to put us in this position where we could put together two of the guys who I have most admired throughout their careers. I'm excited about that and proud of the guys who got us here. I'm proud to be here in this rec center. I know, kids, we got you out of your routine today, but I'm proud to be here with you.
טוב, אז כמה דברים על הצליל המטורף הזה. דבר ראשון, סטיב בלמר, מיליארדר, שילם על הקבוצה $2 מיליארד, מצליחן בכל דבר שהוא עשה מקצועית בחיים שלו, בן אדם מטורף. הסרט מתחיל, המסיבת עיתונאים מתחילה, זה קטע של 4 דקות שערכנו אותו, מתחילה בזה שהוא, כשהוא נקרא לבמה, הרשימות שלו נופלות לו מהיד. הוא עומד על הבמה...
שם זה מתחיל.
שם זה מתחיל. הוא עומד על הבמה, אומר, יש לי רשימות, אבל במקום זה אני אצרח. ואז
וואו.
הוא...
וואו.
כדי להרים לקבוצה שהולכת להיות השנה, הוא אומר היו קבוצה נהדרת שנה הבאה, אבל רק 48 ניצחונות, אבל קבוצה נהדרת.
אבל רק 48 ניצחונות, אבל קבוצה נהדרת.
ואז מתחיל הדבר שבעיניי הכי לא הגיוני, צריך לנצח רק מספר משחקים במהלך העונה, ושאחד מהם זה יהיה האחרון. אז מה, 7 ניצחונות אתה בונה על? 8? 9 ניצחונות זה מה שצריך בשביל למהלך העונה?
לא, זה נטפל לדבר הכי פחות משמעותי.
ואם אתם חושבים שזה מטורף, אני רוצה...
אני לא סיימתי.
אוקיי.
אני לא סיימתי.
אז קדימה.
I'm pumped! אני רוצה לדבר עכשיו על סטיב בלמר, אני pumped! זה very cool! זה very cool מה שהוא עושה פה! כמה משוגע זה?
הקטע שאומר להם לעמוד, וכולם כאילו לא יודעים מה לעשות...
אני באמת חושב שקוואי לנרד שהוא מבחינת הבן אדם שהוא ההפך הגמור ממה שנמצא על הבמה, כל כך מופנם. באותו רגע פזל הלייקרס? פזל. אם הלייקרס היו מקיימים מסיבת עיתונאים בצד השני של אותו אולם,
והפלינק אפי שומר בקול מונוטוני אנטוני דייביס ולברון ג'יימס.
יש מצב
שהוא... קוואי מקנה.
יש מצב שהוא הולך להציץ. הולך להציץ.
יש שם שסטיב בלמר צועק לכולם קומו, וכי אנשים מסתכלים אחד על השני, וכאילו לא יודעים מה לעשות עם עצמם, ועוד הוא ממשיך קומו, קומו. סטיב, מה קורה לי היום? סם קסל נמצא שם בקהל, ורואים את ה... רואים... אם יש הגדרה לחיוך נבוך, זה הפרצוף של סם קסל, בזמן שהוא לא יודע אם לקום או לא לקום, כשסטיב בלמר אומר לכולם לקום. סיימת?
לא, אני רוצה עוד דברים.
אז קדימה, תן לנו אותם.
כמה הוא... אני רוצה למצוא שנייה...
כמה הוא שווה? לדעתי הוא הבעלים הכי עשיר ב-NBA.
אתה מכיר את הנתון המעניין? שסטיב בלמר יכול לרכוש את 15 הקבוצות הכי, בעלות השווי הכי גדול ב-NBA, ועדיין יהיה לו 5 מיליארד דולר to spare.
יש לו כסף.
15?
מטורף.
מה זה, הוא קנה אתה ב-2 מיליארד, הוא מפליץ 2 מיליארד, זה כאילו טעות חשבונאית אצלו 2 מיליארד. מה, לא?
בסדר, כשאתה קונה קבוצה בגלל גזענות, זה יש לך הנחה. הוא קיבל הנחת גזענות.
קיבל הנחת גזענות?
טוב, יש לי שני דברים שסטיב בלמר נראה כמוהם.
קדימה, ואני הכי אוהב.
האם סטיב בלמר נראה כמו בדיקת השפעה של מריחואנה על צבים?
לא בטוח אם זה או רטלין.
האם סטיב בלמר נראה כמו צייד בסרט מצויר, שנייה אחרי שהוא חושב שהוא הורג את החיה, ושנייה לפני שהוא מגלה את התכסיס, יפגע בו בחזרה?
השני.
כן?
השני. שלי לגמרי.
מעולה. עכשיו אפשר לעבור.
אז אם מישהו רוצה להבין שסטיב בלמר נרגע לאחרונה, או לשאול עצמו אם סטיב בלמר נרגע, אני מפנה אתכם למסיבת החברה במייקרוסופט, בתקופה של המנכ״ל, וככה מתחילה המסיבה.
זהו.
הוא רץ על הבמה בזמן כל הסיפור הזה, מקצה לקצה.
אני מתנצל.
אתה חושב, אני מדמיין...
אוי גאד.
מחית.
אני רוצה...
רגע. טוב, זה הקליימט.
I have four words for you. I love this company. Yes!
עולה לי 10-5.
וואו.
אני מדמיין את ביל גייטס יושב כאילו מסיבה ואומר לעצמו, יו, תגבירו את המוזיקה שלו, ישמעו את המטורף הזה.
וואו, אני פשוט לא מבין.
CEO of Microsoft.
איך זה יכול להיות?
מטורף!
ברמת הטירוף בחגיגות, הוא יותר מטורף מהחבר'ה מהאוקי?
מה, ברט אול ואובצ'קין?
כן.
מי אתה, אם אני לא אומר לך כלום ואני שואל אותך, מי מהשלושה הכי שיקור?
אני לא יודע, אני לא בטוח. אני לא בטוח.
לא, לא. זה נשמע...
זה נשמע דומה לזה.
מה מהלב, מה נשמע?
זה נשמע ריצ'רד סימונס. אתה מבין שזה לא שיקור, זה עליזות שאין לה אחיזה בנפש. האם הוא נשמע כמו עליזות שאין לה אחיזה בנפש?
זה סקר טוב.
אני רוצה לדעת מה השיר שהיה ברקע.
גלוריה סטפן.
זה היה גלוריה סטפן?
זה היה גלוריה סטפן.
נו, אתה רואה שהכל מתחבר?
זה לא גלוריה, גלוריה.
גלוריה.
אני חושב שזה צריך להיות מעבר.
אחד?
לא, לא, אנחנו נעשה משהו עם זה, עם השיר הזה. טוב, בוא נמשיך למשהו כדורסל, אני יודע שמשהו ש... אולי מטריד הרבה מהאנשים, שאנחנו כל הזמן קוראים ולומדים, ואנחנו שומעים על הפוטנציאל העצום שקיים בדני אבדיה. מי אנחנו מי אם לא אנחנו כפודקאסט NBA, אם לא... פעם, אני הולך לעשות...
לאט בעברית. לאט ובעברית.
מי אם לא אנחנו כפודקאסט NBA, יתנו לכם איזושהי פרשנות על דני אבדיה כפוטנציאל ה-NBA שלו. אז אנחנו פה בשבילכם. אתם שומעים כל מיני שהוא נמצא במוק דרפטים והערכות שפה ושם. מה אתם מצפים שיהיה מדני אבדיה בליגה?
אני יכול להתחיל באיזה משהו... אני רוצה להתחיל משהו אחר.
אוקיי, אז חבר'ה ש...
לא.
אחר לגמרי?
לא לגמרי. לא יודע איפה הוא יבחר בדרפט. כאילו, אני אגיד את דעתי תכף, אבל לא... בעיניי זה לא הקטע המעניין פה. אותי זה ממש מרגש שיש לנו שחקן משלנו שהוא בדיסקשן על זה. אנחנו יכולים לנהל שיחה בפודקאסט בישראל על דני אבדיה, ויכול להיות גם שיחה עליו בפודקאסט אמריקאי כפרוספקט ל-2020, מישהו שמעניין את העניינים, זה לא כאילו משהו פרובינציאלי, וש-ESPN עושה כתבת המקביל של שער באינטרנט על דני אבדיה, זה סופר קול.
כן.
אז לפני שכאילו קל להיות מאוד סינים, ביחוד שמדברים על הקריירה של עומרי כספי, אבל פה זה מישהו שידברו עליו גם בפודקאסטים אחרים.
אז יש, כן, זה, אני כבר מחכה לשיחות האלה בדרינגר ובכל הפודקאסטים של הקולג'ים, שמדברים בסוף על הדראפט. NBA draft.net, הציב אותו במקום השמיני, ויש עוד כל מיני, אני לא אציין עכשיו את כולם, אבל הוא נמצא באזור האמצע לוטרי ברוב הערכות שאנחנו רואים, וקודם כל זה מצוין, זה מקום טוב להיות בו כדי א' לקבל חוזה מובטח לא קטן, ובית כדי כנראה לקבל הזדמנות אמיתית לעשות את שלו. מבחינת המשחק שלו, יש לו נתונים התחלתיים מצוינים להיות משהו שהוא יותר מרק שחקן רוטציה. אני לא רוצה לזלזל במה שקספי עשה בליגה, אבל הוא היה שחקן רוטציה בסדר במשך הרבה שנים, שזה גם לא משהו שאפשר לקחת ממנו. לדני אבדיה יש נתונים התחלתיים טובים מאוד.
כן. אז בואו, כמו כל דיון על פרוספקט, זה דיון על תקרה ורצפה, ובעיני התקרה היא מאוד גבוהה, כי אם אני מסתכל על השחקן, אם אני אתומר לך, תן לי את השחקן הראשון שאתה רוצה בקבוצה שלך כשחקן המוביל, תבנה לי אותו פיזית, אז אתה בונה אותו כמו דני אבדיה, אתה אומר, אני רוצה אותו יותר אתלטי ויותר זה, אבל ה-6-9 הזה שמספיק ארוך ומספיק חזק, שיכול לשחק בארבע, אבל ארבע בהגנה ואחד בהתקפה או משהו כזה, עם אתלטיות פלוס, זה בדיוק מה שאתה רוצה. אז כבר במקום הזה אתה יכול להבין שיש פה שחקן שהוא לא רק מוכשר מאוד, הוא גם בתפקיד מאוד מאוד נכון לכיוון שהליגה הולכת היום. ויהיה יותר קל לקבוצות, סליחה, להמר על שחקן עם פוטנציאל כזה, מאשר על פוטנציאל של שוטינגר לצורך העניין.
לחלוטין. אני חושב גם שהדברים שחסרים לו עדיין הם יחסית דברים שיותר ניתן לעבוד עליהם. כי אינסטינקטים נגיד בהגנה זה דבר שקשה מאוד ללמד, אבל זה דבר שיש לדני אבדיה. כליה זה משהו שהוא יצטרך לעבוד עליהם. הוא ישפר את הכליה שלו מאוד, וכליה זה דבר שניתן לשפר עם הזמן. אז יכול להיות שהמניה שלו יכולה רק לעלות. אתה חושב ש... טוב, אתה יודע מה זה, אני אשמור את זה רגע.
אני רוצה להתייחס לכלייה, כי הוא לא קל איתו, אבל למה כרגע לא מסתכלים על האחוזים שלו, מסתכלים על דברים אחרים? כי מסתכלים על איך הוא זוג. דבר ראשון, הזריקה שלו לא שבורה. הטכניקה שלו טובה, הוא פשוט לא קולע מספיק טוב, וזה משהו שמאוד קל לעבוד עליו מאמני הכלייה הטובים. אני אתן דוגמה, קוואי לנארד בקולג' היה שחקן של 28% ב-3, שזה דרך אגב האחוז שקלה דני בטורניר ה-Under 20, אם אני לא טועה. זה הוקל 28%, אז אם הזריקה שלך לא שבורה, אפשר לעבוד עליה. הדבר יותר מעין זה סוגי הזריקות שהוא מסוגל להוציא, ויש לו פול-אפ, ויש לו סטאפ-בק, וזה זריקות שאם יש לך אותם בארסנל שלך, ועכשיו רק תתאמן עליהם ותשכלל אותם, זה מקום מצוין להתחיל איתו, וזה מה שמעניין את כיום, בנקודת זמן הזאת את הסקאוטים ב-NBA, שנוכל להביא אותו למקום הזה, זה לא חסר תקווה. וזה שיש לו ארסנל מאוד מגוון של זריקות, ביחד עם מה שאתה ציינת של החושי הגנה מאוד מאוד מפותחים, אני אגיד משהו מצחיק, לא אינטיוטיב, הוא לא שומר אחד אחד טוב, אבל הפוטנציאל שלו להיות רים פרוטקטור הוא מצוין, והוא גיימר. יש לו את האינסטינקטים האלה, יש לו את החינוך לכדורסל, יש לו את החינוך לספורט, יש לו את הביטחון הזה, שהוא יגיע למגרש והוא לא ישאר את עצמו אם אני ברמה הזאת, הוא יודע שהוא שם, וזה גם משהו שמאוד מאוד חשוב בשלבים האלה.
אתה אתה חושב ש... אני בטוח שכן, אבל הרבה ממה שג'ימים בסוף בוחרים זה לא רק הרמה של השחקן, זה גם אספקטים שונים לביטחון במשרה שלהם, כמה הם חושבים שהם יכולים ליפול עם הבחירה הזאת, לפעמים לוקחים את הסייף צ'ויס. לוקה דונצ'יץ' במובן הזה תורם למניה של דני אבדיה?
לא.
אוקיי.
כי בנקודת זמן הזאת, זה מאוד חשוב לראות מה מכבי תל אביב יעשו אותו בעונה. לוקה דונצ'יץ', כשהוא יצא לדראפט, היה לו מעל 3,500 דקות מקצועניות בקריירה. וגם אז פחדו לבחור אותו אחד. דני אבדיה, יש לו היום...
אבל אם לוקה דונצ'יץ' היה בא היום אחרי שלוקה דונצ'יץ' נבחר, וגם מישהו אחר, יכול להיות שהוא הנבחר אחד.
יכול להיות, אבל לוקה דונצ'יץ'
חוזר.
לוקה דונצ'יץ'...
לא,
בדראפט הבא? אם הוא נבחר, משנה. אם אתה בוחר את הדראפט...
בדראפט, אתה בוחר, עושה מחדש את הרידראפט, אתה עושה רידראפט מחדש לדראפט של לוקה דונצ'יץ', אני רק אומר לך, שנה לפני זה, נבחר איזה מישהו לבן, בלקי, לא מאוד אתלטי, אירופאי, והוא היה ממש טוב, אז יש מצב של לוקה דונצ'יץ' שהיה עולה ב...
אבל אני
כמו שאני חושב שלוקה דונצ'יץ' ירד למקום השלישי בגלל מריו אזוניהים כאלה.
אבל זה ההבדל, וזה מה שאני אמרתי, אני חושב בשיחות בינינו, ההבדל בין דונצ'יץ' להזוניות, וגם לדני אבדיה בנקודה הזאת, זה שלוקה דונצ'יץ' היה השחקן הכי טוב בלבל המקצועני שהוא שיחק בו, בגיל שהוא נבחר בדראפט. והיום, הסקאוטים יודעים, אני לא יכול לזלזל ביורוליג. אם היית סטאר ביורוליג בגיל 19, אתה כנראה ממש ממש טוב. דני יש לו היום 350 דקות מקצועניות, ורובם בליגה הישראלית. זה לא מלהיב אף אחד. היום יודעים שהיורוליג חזק יותר מהקולג'ים, אבל אני לא חושב שמישהו חושב שהליגה הישראלית חזקה יותר מהקולג'ים, וגם אם כן, אתה יכול לקבל שם הרבה יותר, גם שם הוא לא שחקן.
כן.
אז אם יבוא דני אבדיה, ישחק עוד עונה של 7 דקות למשחק ביורוליג ו-12 דקות בליגה הישראלית, הסקאוטים ישאלו את עצמם, איך עם כל מה שאנחנו רואים, הוא לא משחק ברמה הנמוכה הזאת. וזה למה אני חושב שלוקה דונצ'יץ' עשה לו חוסר שירות, כי אומרים, הביטחון של... הפיצוי על החוסר אתלטיות במרכאות, הוא בזה שהשחקן היה דומיננטי, או לפחות היה שם.
שותף, כן.
ואני חושב שהעונה הזאת תהיה מאוד חשובה לסטוק דראפט שלו, פחות מאשר היכולת שלו להצליח בליגה, זה כמה באמת הוא ישחק ומה הוא יעשה כשהוא ישחק. כי גם אם הוא ישחק, אני לא רואה את עצמו מצב שהוא ישחק באותו ביטחון שהוא משחק באנדר 20, או כמו שלוקה שיחק, כי הוא עדיין יהיה רול פלייר במכבי, וזה מאוד מעניין מה הולכת להיות האינטראקציה שם.
כן.
לאט לאט.
למעני איתך. יש לך מה להוסיף?
מוצאת קצת ים הדר?
אפשר?
לא יודע, עוד פעם, גם ים הדר קיבל פוקוס, סליחה רגע, דני אבדיה היה כוכב מספר אחת של הטורניר הזה וקיבל את הפיצ'ר שדיברנו עליו, היה פיצ'ר אחר של שחקנים לשים אליהם לב שהיו אחרים שהיו בטורניר, בחרו שם 5, כל אחד היה עליו פסקה או 2, אבל ים הדר קיבל הרבה יותר מזה, כולל באמת ירידה לעומק של מה הוא יכול להביא למשחק, ובניגוד לדני שעל הרדאר של הסקאוטים כבר קרוב לשנתיים, אם לא יותר, ים הדר, גם כתוב בכתבה, הגיע משום מקום, עכברי הכדורסל הישראלי, בוודאי הכירו אותו, היה לו אפילו כמה הופעות מפתיעות בהפועל תל אביב בעונה שעברה, אם כי הוא לא שיחק מספיק, אבל זה שחקן שבא מאפס מניות פתאום למישהו שבכלל נכנס לדיון של בחירה בדראפט, ואם אנחנו מנסים לשאול את עצמנו, כמו שאני יודע, מה יש לו, אז פה כן מציינים אתלטיות ויכולת לעשות שינויי מהירות, גוף טוב, כליאה מצוינת ובגרות. זה דברים שראו, ולדעתי ים הדר כן היא לא את האופציה, אני מקווה לפחות, לקבל דקות משמעותיות בהפועל תל אביב, ואם הוא ייתן מספרים, אפשר לדבר שנה הבאה על שני ישראלים שבחרו בדראפט.
אני... טוב, אני לא רוצה לפסול את זה.
אתה רוצה לזרוק אימור מיקום? לשניהם?
אתה רוצה שנאמר?
זה סתם, אבל בוא נגיד...
סתם, ברור שזה סתם, אין לך מושג מהיות שנה.
אני הולך על 7 לדני אבדיה.
ו?
אני הולך על סוף סיבוב שני, 51.
אני... שוב, דעתי דני בחר יותר נמוך, ורק בגלל שמכבי תל אביב לא תמצא את הדרך להשתמש בו, והמון...
אתה יודע מקום טוב לזה שלך? זה סאקו דומביה. כי הוא היה בערך במקומים של דני, אם היית מסתכל לפני שנה, על המוקים שעשו, והוא ירד למקום 15 בגלל שהוא שיחק 14 דקות השנה בלימוש ביורוקאפ.
ובעיניי זה בדיוק כי המקום יהיה באזור הסוף לוטרי, מחוץ ללוטרי, והמון ג'י-אם יוכלו את הלב על זה.
יפה.
ים הדר אני בספק אם יוותר אחר. הוא צריך לתת עונה פנומנלית בהפועל תל אביב, או לעשות את כל הקיץ באמריקה. אני לא יודע מה המוטיבציה שלו להיות שחקן NBA, מה ש... מאוד מקצועני. מה שלדני זה היה המטרה שעבדו עליה מגיל מאוד צעיר.
טוב.
תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה לך סליו מטוס.
תודה לך דביר.
תודה רבה לך סתיו נמש.
תודה, תודה.
נתראה בשבוע הבא.